רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות סוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. כל המצעים של סוהם עשויים מ-100% כותנה מזן פימה, בעלת סיבים ארוכים וצפופים, המכונה גם כותנה מצרית, סיבים שנותנים את התחושה הנעימה והמפנקת ביותר. סוהם מציעה לכם לנסות את המצעים והמגבות שלה במשך 90 יום, כדי שתוכלו להתרשם בעצמכם מהאיכות היחודית. ייחודית והעיצוב היפה. לא אהבתם מכל סיבה שהיא, סוהם תאסוף אותם מביתכם וכספכם יוחזר לכם במלוא. בקרו בסוהם.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה דפנה ליאל.
אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. מי שעוסק בעיתונות או ביצירה יודע שהחלק הכי קשה הוא לסיים אותה. זה נשמע קצת מוזר, אולי לא הגיוני, אבל זה המצב. הרי תמיד אפשר לבדוק עוד קצת, לצלם בעוד מקום, לראיין עוד בן אדם, לתחקר עוד טיפה, אבל יש דדליין, ולפעמים החגיגה נגמרת. בפודקאסט זה קשה במיוחד, כי המוצר נועד לתת מענה מעמיק ומקיף, ואין מה לעשות, תמיד אפשר לחקור עוד ועוד. מאז שהפודקאסט הזה עלה לאוויר, לפני 2.5 שנים, לא היה פרק אחד שאחריו לא קיבלתי מכם פידבקים מחכימים, או מחקרים חדשים, או רעיונות יצירתיים, שלא גרמו לי לרצות לפתוח את הפרק ולהקליט מחדש. לכן החלטתי בעצתו של אחד ממאזיננו, עמרי פלג, לפתוח קבוצת דיונים על עושים פוליטיקה בפייסבוק, מדברים על עושים פוליטיקה, שבו תוכלו לחלוק עם חברי הקהילה שלנו את הרעיונות שלכם, ואני ארגיש שהיצירה שלי לא באמת ננעלת ומסתיימת לעולם. אתם תמשיכו להחיות אותה ולשפר אותה. ככה גם אולי אזכה להכיר אתכם קצת יותר. סומכת עליכם שתדעו לייצר שם שיח מכבד ומעמיק, כמו שאנחנו עושים פה, בעושים פוליטיקה. אז עכשיו לפרק שלנו היום, פרק מעניין ומאתגר, ונתחיל בסיפור אישי. את אחד השיעורים החשובים ביותר שקיבלתי בעיתונות, למדתי בשלב מוקדם מאוד בדרך. כשהייתי כתבת צעירה בגלץ, שלחו אותי לסיור בצפון עם שר זוטר, שלקח אותי למפעלים לייצור ירקות. הוא לקח אותי ברכב שלו, דבר שהיום כמובן הייתי נמנעת ממנו, והסביר לי עד כמה הוא עושה ופועל כדי לחזק את התעשייה בפריפריה, בקיצור במונחים תקשורתיים, שימו מוחלט. שר שעושה את מה שמצופה ממנו, אני לא צריכה להגיד לכם, זו לא כותרת מרישה. ועדיין בזכות לא מעט קסם אישי ורצון לא לזרוק יום שלם לפח, הצלחתי לשכנע את עורך פינת הכלכלה להכניס ידיעה קצרה למבזק. נס במונחים תקשורתיים. אני חשבתי ששיחקתי אותה, הלכתי הביתה שמחה וטובת לבב, אלא שאז הגיע הטלפון הזועם מהדוברת שלו. היא צעקה עליי במשך דקות ארוכות, עד שהבנתי את הפשע הנורא שביצעתי. העזתי להכניס ידיעה בלי סינק של השר. כמה מילים ששומעים אותו מדבר. אינסרט בשפת הטלוויזיה. הם הרי השקיעו ביום שלם, ואני לתומי חשבתי שהמהות היא מה שחשוב, מה עושה המשרד, מה קרה במפעל, ולא בהכרח מה אמר השר. טעות קשה. מה שלמדתי מהאירוע הזה הוא שכל אייטם בתקשורת הוא למעשה עסקה קטנה. אתה מקבל מידע, ובתמורה משדר קרדיט למקור או איזה מסגור שחשוב לו, והיום כשאני כבר עובדת מול דוברים מאוד מיומנים, אני מוצאת את עצמי מסבירה מבעוד מועד מה בדיוק אני יכולה לתת. גם כותרת, גם הפנייה, אחר כך גם ציוץ בטוויטר, אולי גם פוש באינטרנט, ורק אז העסקה מתבצעת. לפעמים היא גם מתבטלת ברגע האחרון, כי העורך חושב לדוגמה שהסיפור לא מחזיק, והמקור רוצה את הידיעה הזאת רק במהדורה המרכזית. היום אני כמובן כבר יודעת לנהל את זה אחרת. לזה מתכוונים כשאומרים שיחסי תן וכך קיימים בתקשורת כל הזמן. אנחנו הרי צריכים מידע, אחרת אני לא יישב במהדורה בשמונה בערב, והם צריכים במה. עד פה כמובן הכל לגיטימי בתנאי שהאינטרס הציבורי נשמר, שכל מה שמגיע לאוויר נכון וראוי לשידור. אבל יש רגע שבו עובר הגבול. מה הייתם אומרים עם תמורת הידיעה ששידרתי? הייתי מקבלת כסף או שווה כסף? פה כבר הייתם מסתכלים על זה אחרת. ואם בכלל היו מעבירים חוק שמיטיב עם העסק שלי או נותן הטבות רגולטוריות? דברים ששווים מאות אלפי שקלים. אז היום נעסוק בשאלה שבליבת תיקי נתניהו. האם סיקור חיובי הוא שוחד? הרי בניגוד לכסף או שווה כסף שאף פוליטיקאים לא יבקש ממני כנראה בחיים, פוליטיקאים כל הזמן צריכים לקבל ממני סיקור חיובי. זה מצרך שהם חייבים עבור עצמם כדי להמשיך לשרוד פוליטית. אז היום ננסה להבין מתי נחצה הקו הזה. יהיה איתנו עמית סגל, עמיתי מחדשות 12, כדי לשמוע על המורכבות מהזווית העיתונאית, ואחר כך נצלול לתקדימי העבר שסרטטו עבורנו מפת דרכים ברורה למדי בסוגיה. אני כבר אומרת מראש, אנחנו לא ננתח את חומרי הראיות בתיקי נתניהו, בשביל זה יש בית משפט, אבל בהחלט ניתן תשובה לשאלה האם סיקור חיובי יכול להיחשב שוחד ובאיזה תנאים. אז תחילה כאמור לשיחה שקיימתי עם עמיתי עמית סגל.
איפה עובר הגבול בין סחר מחר, בין עיתונאי לבעל אינטרס, פוליטיקאי, בעל חברה וכולי, לבין משהו שהוא למעלה מזה, במקרה הזה, שוחד או מרמה והפרת אמונים?
שבוא רק נסביר, כי מי שככה לא מכיר כל כך את האינטראקציה מאחורי הקלעים, כל כתבה, כל שיחה עם מקור, תכלול את השלב שבו הוא אומר, רגע, אז מה את נותנת לי? תמונה, כמה מילים טובות, נכון. תתני את התגובה שלי, זאת אומרת, זה פשוט חלק והחלטה... כל כך אינרנטי, שזה כבר גם בלי בושה. זה...
נכון, והחלטה של היועץ המשפטי לממשלה בעצם אמרה שני דברים. אמרה, קודם כל, בואו נפריד בין המתת לתמורה. סיקור חיובי לכשעצמו יכול להיות שוחד. אם אתה, ואני מצטט דברים שמנדלבליט עצמו אמר, אם אתה בנימין נתניהו, או למעשה כל פוליטיקאי אחר, ואתה בבחירות, הדבר החשוב לך יותר עכשיו, אם אתה יכול לבחור בין שני וילונות, כמו בשעשון הישן, באחד יהיה מיליון דולר לכיס, ובאחד יהיה סיקור חיובי שאתה מאמין שהוא יכול לתת לך את הבחירות, אז בעיניי זה יכול להיות המתת, או התמורה במקרה הזה. והצד השני, אבל עם זאת, זה שהוא דורש תמורה כספית של ממש. עכשיו, אנחנו יודעים בדיעבד...
מה זאת אומרת תמורה כספית? שתמורת הסיקור ניתן כסף?
שהגיע לצד המסקר משהו. זאת אומרת, דפנה ליאלה תוכל להיות רגועה. ברגע שמה שקיבלת זה סיפור, אז למרות שאולי תיאורטית, הסיפור יעלה את הרייטינג, ואז באתר שלך תמכרי פרסומות, והפרסומות תעשי עוד 2,000 שקל, זה לא, את יכולה...
אני עוד צריכה להגיע לשלב הזה.
את יכולה לישון בשקט, זה מה שאני מנסה להגיד. אבל אם אתה, וזה חשוב כאן ההבדל שזה מוציא לאור, בין אם זה אלוביץ' ובין אם זה נוני מוזס, בעלים, אם התמורה היא תמורה כספית, אז מבחינת מנדלבליט כבר יש כאן עניין. עכשיו צריך להגיד שני דברים, לא סותרים, אבל מתנגשים. הראשון, זה ששוחד הוא כל דבר בין שהוא כסף ובין שהוא שאינו שווה כסף. אם חלילה פוליטיקאי מקבל שוחד מיני, ודאי שזה שוחד.
כן, החוק גם קובע מבחינה פורמלית שזה כסף, שווה כסף, או טובת הנאה אחרת, וטובת הנאה הם משאירים פתוח. למה נכון. משאירים פתוח? כי הרי אתה לא יכול לדמיין במוחך את כל הדברים שאדם יכול למשל, לתת לאדם אחר.
למשל, תרומה ליד שרה במקרה של אופוליאנסקי, או קריאת שלט, נניח סתם דוגמה, אני חושב, בכל קריאת מחלף על שם אביך המנוח. לא יודע, אם פתאום נותנים את זה לאיש עסקים.
בכוונה החוק השאיר את זה פתוח.
נכון, ועם זאת, צריך להגיד שיש בעיה, ויורדת לשורש הסיפור שבו אנחנו מכירים את תוצאות הבחירות, אף אדם לא שינה את עמדתו בעקבות החקירות האלה מימין לשמאל או משמאל לימין. זאת אומרת, אף ימני לא חושב כאן כמעט שביבי, הייתי בעד נתניהו אבל הוא מושחת אז אני נגדו, ואף שמאלני אמר אני נגד אבל רודפים את נתניהו. זאת אומרת, הדיון על השחיתות, ואני אגיד לך עוד הערה כללית, אני חושב שאם היו תופסים את נתניהו מקבל שוחד בכסף, מנוני מוזס או מאלוביץ', או ודאי מהצוללות, באותו רגע הימין היה עוזב אותו והולך הביתה.
צריך גם להגיד שנתניהו טוען גם בהקלטות מוזס נתניהו שנחשפו, שהוא לא מבקש סיקור כן. חיובי, הוא לא חושב שפתאום יקטרו לו כתרים וככה יצבעו לו את הנוצות, הוא בסך הכל אומר, אני רוצה להפחית את רמת העוינות בין 9-7, נכון. אני מניחה שזה גם יהיה אחד הטיעונים המרכזיים במשפט, נכון. לא ביקשתי סיקור חיובי, ביקשתי סיקור הוגן.
נכון, אבל זה גם כאילו המשל הכספי הוא אם מורידים לך כנס מ-2,000 שקל, 1,600 שקל. אני חושב שהדיון הוא בכלל לא באזורים האלה. קודם כל, מבחינה ציבורית, רוב הציבור, וראינו את זה גם בנתוני הרייטינג, אני צפיתי בזה מרותק, אבל הציבור פחות, הציבור לא רואה בזה את הכותרת שוחד. אולי משפטית זה שוחד, רוב הציבור, או נגיד את זה, חלק נכבד מהציבור, בסדר, ודאי רוב תומכי נתניהו, לא רואים בזה את הכותרת הגדולה של מרווה ופרת אמונים ושוחד, גם לא בתיק 4,000, אלא מן אירוע ברנז'אי.
אולי הם לא מצליחים להבין עד הסוף את המשמעות של כמה כסף שווה הדבר הזה.
אני לא חושב...
זאת אומרת, אם היית קונה שטחי פרסום לצורך העניין.
אני חושב מהצד השני, אני חושב שרוב הציבור לא רואה בדבר הזה שוחד.
אבל מה שחשוב מבחינה משפטית, נכון, זה התודעה של נתניהו, לא התודעה של הציבור.
יפה, עכשיו בוא נדבר משפטית. ואני רחוק מנת מומחה למשפטים, הייתי סטודנט די צולע, אבל יש דבר מאוד יסודי שנקרא חזקת המודעות. חזקת המודעות אומרת ש... ויש פסק דין מאוד מפורסם על אדם שגם קיבל שוחד לא בשווה כסף, היה אחראי על משרד הפנים במזרח ירושלים, יום אחד מגיעים קבלנים ממזרח ירושלים ועושים לו שיפוצים, שעולים להם כמובן זמן וכסף, והוא לא משלם להם, והם מקבלים דרכון. עכשיו, מה יפה? שגם היו מקבלים את הדרכון הזה בכל מקרה. זאת אומרת, הם לא ידעו את זה. ואז, זה בעצם נקבעים כאן שני דברים שמסתמכים עליהם עכשיו. אומרים, רגע, א', זה לא חייב להיות בכסף. שתיים, גם לא חייב להיות שסטית מהשורה. יכול להיות שעשית לאלוביץ' או למוזס את מה שממילא אמור היה להיות, עדיין אתה שם בשוחד. אבל זה לא דומה. כי כשמגיע הקבלן ודופק בדלת של אותו איש במזרח ירושלים, הוא אומר לו בעצם, האדם שבא לשפץ אצלו צריך להגיד, א', מה הם עושים אצלי בבית? ודאי שחייב להיות קשר, נכון? שתיים, ולכן יש לך חזקת מודעות. ודבר השני הוא שאתה מבין שלהם זה עולה חומרים וכסף וזמן. אבל בנימין נתניהו, כמו שיודע כל אחד, את יודעת ואני יודע, עמד בקשר גם בגלל האופי של נתניהו וגם בגלל שככה שפועלים ראשי ממשלה, עם כל מוציא לאור וכל מנכ״ל, בכל הזמן. זאת אומרת, הקשר ביניהם קודם כל של כיתורים על סיקור הוא לא חדש. הדבר השני...
אבל אולי זה דווקא מוכיח לך כמה זה חשוב, לא? הרי מה, האם, אם לא, מה שחשוב אומר... זה התודעה של נתניהו, ונתניהו עסוק בזה אובססיביות, אולי זה שהוא ככה מתדפק על כל הדלתות, הוא יהיה איזושהי ראייה לכך שזה הדבר
לא,
בשבילו, כמו
אבל
ש...
אני הולך יותר רחוק.
יש מישהו שהחולשה שלו זה טיסות לחוז.
אבל וחד... אני הולך יותר רחוק. אני אומר, ראש הממשלה, בוודאות, מדבר עם אבי וייס, המנכ״ל שלנו בחדשות 12. הוא מדבר איתו באותו זמן שבו עומד על הפרק לאורך שנים, עומד על הפרק, עומד על הפרק שאלה דרמטית כלכלית, והשאלה אומרת, האם חדשות 12 ימשיכות משודרות רק בערוץ 12, או גם ב-12 ו-13 כמו שהיה? אני אומר, אני הולך עם הטיעון המשפטי של היועץ המשפטי לממשלה, לא בתיק 2000 שיש שם הקלטה, בתיק 4,000. למה זה לכאורה לא ניסיון של נתניהו לשוחד? לכאורה? הרי יש דיון, נכון? כולם יודעים מה מרחף באוויר. אז ואת נתניהו, שרי תקשורת שמקבלים החלטות כאלה, ואז מתקשרים להתלונן על הסיקור.
אגב, אתה ואני יודעים עד כמה נזהרו פה בחודשות 2 מכל דבר שיכול להיראות כמרית עין.
לא,
ואפילו
לא,
אנחנו
לא...
הכתבים, לא, למרות שהדלת פתוחה אצל כולם בפנינו,
אומרת,
נזהרנו, אני לפחות בספרות אישיות שקיימתי.
אז זה מה שאני אומר. אז מה שאת אומרת בעצם...
לקשור בין הדברים.
זה שכל, לא, אבל גם ב-4,000 אין קשירה בין הדברים. נכון? אין ב-4,000 את הפגישה בין אלוביץ' ונתניהו. עכשיו, ולכן זה הולך לזה שהדיון, הפקט...
לא, למרות שבתמלילים, אנחנו מבינים, הבוס מרוצה, הוא מרוצה, תדאג לו, אנחנו צריכים אותו, אנחנו צריכים אותו, אנחנו רוצים אותו.
אבל את הצריכים אותו, יכול להגיד מנכ״ל בשורה של כלי תקשורת. כאן הראיות הם כאילו הגיעו, ולדעתי תיק 4,000 הוא רחוק מלהיות פשוט בבית משפט, כי אין את הבעד, את הקשר בין המתת לתמורה. אבל בלי לגלוש לפרשנות משפטית, חזקת המודעות יותר קשה להוכיח אותה בשוחד שהוא סיקור. למה? כי...
א', לך תתווכח מה זה סיקור
לא,
חיובי.
לא, עזבי, נניח, השתכנתי לסיקור
לא, חיובי. לא, הוא אומר 2.5 כתבות בוואלה.
דפנה, אם את פוליטיקאית ואני איש עסקים ונתתי לך סיגרים ושמפניות, זה יכול להיות שוחד. נתתי לך חלילה שוחד מיני, זה יכול להיות שוחד. כי זה גרם לי משהו, חסרון בעולם. אבל אם אני משנה את הידיעה מתמונה גרועה של שרה לתמונה טובה של שרה, אין עלות לשאול אלוביץ' בדבר הזה, או לנוני מוזס. ולכן, זה נכון ששוחד יכול להיות גם לא בשווה כסף, אבל לא סתם הסיפור המשפט...
אבל נוני אומר, בשבילי להזיז את הספינה, זה לריב עם העיתונאים הבכירים שלי, אני משלם על זה תדמיתית.
לא, אין לו עלות מהדבר הזה.
מה אתה מגדיר עלות?
לא, אבל
כי... זמן, מאמץ.
לא, כראיה...
אין לו עלות כספית, אתה מתכוון.
אין לו חסרון כיס או משאבים. אוקיי? זה לא עולה לו, זה לא גורע מנכסים שיש לו. עכשיו, וודאי לא לשאול אלוביץ'. ולכן מה שאני מנסה להגיד, לתרגם את הטיעון המשפטי לציבורי, זה נכון ששוחד יכול להיות כסף או לא שווה כסף. אבל לא סתם האירוע הזה של הכניסה, הצלילה לתוך הביצה של סיקור חיובי, מהצד של הסיקור, לא מהצד של התמורה, היא דבר מאוד מאוד ריסקי. ולכן שי ניצן אמר, זה תקדים.
תקדים, עוד מעט נדבר, כי היו עוד שני מקרים, אבל מעניין אותי בהקשר הזה, אפרופו מה שאמרת על חדשות 2, כי שנינו חיינו את זה, וכל העיתונות מכירה את זה. האם בכל זאת אצל נתניהו לא התקבלה החלטה של נתניהו, כי נתניהו לאורך כל כך הרבה שנים ייצר את מנופי הלחץ האלה מלכתחילה כדי לקבל את הסיכוי החיובי, הם לא נוצרו יש מאין, זאת אומרת, אפילו פתיחת ישראל היום היא לא אירוע שקרה ביוזמתו של נתניהו, וכך כל המהלכים הגדולים שנתניהו תכנן, ואחרי זה הוא ניסה לתרגם אותם לאיזשהו לחץ על אותו כלי תקשורת.
אבל ניתן לך דוגמה.
יכול להיות שזה רק מצביע על סדרתיות, ומה שאתה אומר, שהוא מייצר מנופים, אחרי זה רוצה לקבל את התקשורת החיובית, ואתה צריך להגיד, ואתה אומר, זה שגרה.
קודם כל, אין לי השקפה, באמת, אני התלבטתי מזה מה שהזמנתי לדבר, מה ההשקפה שלי על סיקור? תראי, קודם כל בעיניי זה דבר דוחה, מגונה ומתואב ואנטי דמוקרטי, כאשר בעלים של כלי תקשורת משתמש בו לא ככלי לקידום חופש הדעה בעולם וזכות הציבור לדעת וגם עשיית כסף שזה לגיטימי, אלא כמנוף לדברים אחרים. זה דבר מאוד בעייתי. ואני חושב שיש מקום להגנה חוקתית על עיתונאים, גם בהקשרים האלה, למשל דוגמה...
ואני חושבת, אגב...
אני דוגמה קטנה, דפנה, להגנה חוקתית. יש תקדים מסוכן מאוד שבבית הדין ארצי לעבודה, לא הסכימו, מישהי שפוטרה בגלל שינוי קו מערכתי של עיתון, אמרו לגברת, אין לך הגנה. אני חושב שזה כמו בדין פיתורים. אם מפעל עובר מקום מגורים, מקום, אז את יודעת שאם את גרה קרוב, את יכולה לקבל פיצויי פיתורים. גם פה, אם פיתרו אותך כי את באת לעבוד בעיתון מסוים, והוא הפך לשופר של ראש ממשלה או יור מפלגה אחרת, את זכאית. אבל
אני אגיד לך יותר מזה. אחרי שהתפרסמו הקלטות של מוזס ונתניהו, כולם אמרו, הסבירו את המובן מאליו, שמי שמשחד פה זה נוני, והמשוחד הוא נתניהו כאיש ציבור. אני חושבת שגם נוני הוא צריך להיות מוגדר איש ציבור, הרי המשאב שיש לו הוא משאב ציבורי, נכון. אינטרס ציבורי שהוא סוחר בו.
יש, הייתה פעם יוזמה של אהרון ברק שלא הבשילה להפוך את העיתונות למה שנקרא גוף דו מהותי. אבל נשים שנייה את זה בצד. אני חושב שחלק ניכר ממה שקורה בתקשורת הישראלית לאורך שנים, כי יש כאן מעט מאוד עיתונים ומעט מאוד כלי תקשורת, אני חושב שהסעיף הנכון להתמודד איתו הוא לא בעולמות השוחד, אלא בעולמות הסחיטה. היו הרבה שנים שורה של כלי תקשורת, ואני אומר את זה בצער גם היום, שבהם המנגנון הוא מנגנון של סחיטה. למשל...
שהתקשורת סוחטת את הפוליטיקאים?
כן, למשל של... אם אתה תכתוב ככה, אם אתה תעשה ככה, אז אנחנו נעשה ככה. אם לא תעשה ככה, אז ניכנס בך.
אני אגיד לך הפוך. זה גם עובד הפוך. אני רואה, אני הייתי כתבת מוניציפלית בירושלים, וגם במקומות אחרים ראיתי איך העירייה סוחטת את העיתונות. אני לא אפרסם אצלכם. וגם המשרדים הממשלתיים עושים את זה. לא נפרסם אצלכם את המכרזים שלנו, ולא נפרסם אצלכם את המודעות שלנו, והקשר הוא קשר מאוד בעייתי.
והדרך לטפל בזה, אולי נניח, דרך עתירה לבגץ על פגיעה בשוויון. עכשיו, השאלה הגדולה היא, אני חושב שאם היה יש שיחה. היא מתועדת שיחה שבה באמת אומר פוליטיקאי לאיש עסקים, אני רוצה שאתה תשפר את הסיקור החיובי, אתה תשפר אותו ואני אעזור לך בחקיקה. בעיניי הדבר הזה הוא כן שוחד. אני רק חושב שהמקרה היחיד שראינו את זה עד עכשיו הוא במובן מסוים המקרה של איתן כבל.
לא ראית את זה בשיחות של נתניהו?
השיחות של נתניהו כמו שצייצת, אז אני ראיתי בהם... הגדרתי איזה רמאי מרמה רמאי קצת. אני לא יודע...
הגונב מגנב.
הגונב מגנב, הנגנב מגנב שגנב ממנו.
אף שפה יש משהו סדרתי, נתניהו באופן סדרתי, מצליח להביא את כלי התקשורת למצב כזה, שבכלל מתנהלות האינטראקציות האלה, ואולי אם באמת יש פתרון...
אבל האינטראקציות האלה מתנהלות, זה מה שאני מנסה להגיד. האינטראקציות האלה התנהלו...
זאת אומרת, אתה סומך על זה שנתניהו לא התכוון לקיים, אבל אני חוזרת לדוגמה שפתחת איתה, לצורך העניין זה לא משנה. כי הוא כבר מבקש את הסיקור החיובי.
לא בדיוק.
מוזס לא יודע אם הוא יבוא יום והוא יקיים או לא, אז יכול להיות שזה מתקיים?
אני לא יודע, אבל זה מגיע כבר לאזורים מאוד 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 גבולים. מה שאני מנסה להגיד לסיכום, אם אני באמת לא משפטן דגול, אני חושב שבאופן עקרוני, סיקור חיובי, או בוא נגיד ככה, שמירה על...
אם אדם יגיד לך, עמית, תפרסם עליי כך וכך לצורך העניין, או אתה יודע, אפילו ידיעה שיש בה איזשהו רגל, אבל אתה מוסיף לעוד נדבך, מחר אני אביא לך כרטיסים למסי וסוארז.
זה בעיה. שבאים,
אז זה בעיה.
לא, אבל זה לא הסיבה. בוא נגיד ככה. קודם כל...
כי פה יש כסף הרבה יותר גדול על השולחן.
קודם כל, כי עיקרון בימים...
ושיטתיות הרבה יותר גדולה במתן הסיפור.
בוא נעשה את ההפרדה. קודם כל, יש הבדל בין עיתונאים לבין מולים. זה אחד. אם עיתונאי...
נהפוך, הוא מולים משפיעים על כל הקו.
לא, אבל העיתונאי אין לו רווח כלכלי ישיר. ולכן העיתונאי בעיניי מצבו הרבה יותר טוב. הוא יכול להמשיך ללא חשש, לעשות את המסחר העדין הזה, את החיזור המגושם הזה, שברור שאני לא בא אליו בגלל העיניים הכחולות שלו, והוא לא בא אליי בגלל יופי המראה
כן,
שלי.
כן, אבל אתה מקבל את הטענה שאם היה נכנס פה נדבך כלכלי, לדוגמה, תסקר, מחר אני אטיס אותך, מחר תלון אצלי,
אז
מחר...
אז אפשר לטפל את זה בענייני האתיקה. נשים את זה ככה. אבל, גם שזה לא קשר. שתיים, אני חושב שסיקור, הטיית סיקור, כאמצעי לקבלת טובות הנאה כלכליות, ודאי וודאי שיכול להיות שוחד. ועם זאת אני חושב שכדי להוכיח את עניין השוחד בנושאים כאלה, צריך ראיות מאוד מאוד חותכות, יותר מאשר בסיפורים של כסף או שווה כסף. זה ההנחה הצנועה שלי.
אז עמית טוען שסיקור חיובי בהחלט יכול להיות שוחד, בייחוד כשהסיקור הזה ניתן תמורת כסף או שווה כסף, אבל שאלה היא עומק הראיות, עד כמה אפשר להוכיח שפעולה שלטונית נעשתה בתמורה לסיקור אוהד, ומה היה התודעה של מי שעשה זאת. בינתיים אנחנו צריכים להבין ששוחד יכול להיות למעשה כל דבר. כך קובע החוק, אין נפקמינה בשוחד אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת. ולא בכדי ישאירו את הביטוי הזה, טובת הנאה אחרת. זה פתוח, זה יכול להיות למעשה כל דבר. הרי המחוקק לא יכול להעלות בדעתו את כל הדברים שאדם יכול לחמוד לעצמו, כמו שאי אפשר להעלות על הכתב את כל החפצים שאיתם אדם יכול להקות או לפגוע באדם אחר, ולכן החוק פשוט אוסר על רצח או דברים מהסוג הזה. אבל העולם המשפטי נבנה לא רק על החוק היבש, שקובע ששוחד יכול להיות כל טובת הנאה, הוא משאיר את זה בכוונה פתוח, אלא גם על תקדימים, וגם כאן היו שניים. נתחיל מן הקל אל הכבד. אז המקרה הראשון מתרחש בסוף שנות ה-80, וכמו בכל תיק שוחד יש פה שני צדדים. מן העבר האחד נמצא ראש העיר רמת גן דאז, אורי עמית, שרצה להשיג סיקור חיובי. איך הוא עשה זאת? הוא סייע להוציא לאור מקומון שקיבל את השם רמת גן שלנו, כשמטרתו העיקרית הייתה לשמש שופר של העירייה מול תושבי העיר. 3 גיליונות בלבד יצאו לאור, וראש העיר שהתחייב לסייע במימון, גילה מהר מאוד שאין לעירייה באמת אפשרות לעשות זאת. הוא חיפש תרומה שבעזרתה תצליח העירייה לממן את ההוצאה לאור של המקומון. פה נכנסים לתמונה נציגי קואופרטיב דן. הם רצו להקים חניון אוטובוסים חדש ברמת גן, באזור שסמוך לאצטדיון המקומי, ועמית, כך לפי התביעה, ראה בהם הזדמנות לכיסוי החוב. הוא ביקש תרומה, $5,000, שהועברו לחסות את הגרעון שנוצר בעקבות מימון המקומון. התביעה ראתה בצ'ק האמור תשלום של הקואופרטיב לראש העיר, שנועד להבטיח שהוא יתערב למענם בסוגיית החניון. בית המשפט החליט להרשיע את 3 הנאשמים בעבירת שוחד. עמית הורשע בבית המשפט המחוזי ונדון ל9 חודשי מאסר על תנאי, בנוסף נגזר עליו לשלם קנס של 11,000 שקלים. הוא גם ערער לבית המשפט העליון ונדחה. בתיק הזה, שכמובן פישטתי עבורכם, יש לא מעט נקודות דמיון, אבל יש גם שוני. מה שקיבל עמית בסופו של דבר הוא צ'ק על $5,000. מה הוא עשה איתו זה כאמור כבר עניין אחר. הנה עמית סגל.
אני נודע לי על הדבר הזה ממאמר של שחר גינוסר, שהוא היה עיתונאי רציני והיום התנועה לאיכות השלטון, ומיהרתי לזה, וזה הדהים אותי במיוחד, כי זכרתי שלא רק נתניהו אומר שזה תקדים, גם שי ניצן ברעיון למקור ראשון הודה שהתיק, תיקי 2004, תיקים תקדימיים במובן של הכרה בסיקור חיובי כשוחד. אז אמרתי לעצמי, שי ניצן לא מכיר את תיק אורי עמית, ראש עיריית רמת גן, ואז קראתי את פסק הדין של המחוזי ושל העליון, ואין שם רבע דיון על סוגיית הסיקור החיובי. כל הדיון שם היה, האם $5,000 האלה, הוא יכול היה לדעת שהם נעשו לכיסוי חובות של גוף שקשור לראש העיר?
לא, הוא היה צריך אותם לשתי מטרות, והוא הסיט אותם לכיוון הזה. הוא אמר, אתם רוצים לתרום לי, אז תיתנו לפה ולפה.
לא, אבל ברמה המשפטית, אין חשיבות למה ניתן כסף למשה או לאיציק או לבטיה. אלא השאלה היותר משמעותית היא, במה דנים? פסק הדין של העליון, אין בו תקדים שנוגע לסיקור חיובי, כי אין שם מילה על סיקור חיובי. הסיקור החיובי כבר בוצע, זה לכיסוי החובות של אותו עיתון ומלל, שכאז כנראה עלה הרבה כסף להדפיס אותו, ומי ישלם אותם? זאת אומרת...
ניתן לך את הציטוט המדויק. כן. כל בר דעת מבין כי עובד ציבור אינו יכול לקשור במפורש תמורה שהוא מבקש לעניינו האישי, נכון. להשיג יתרון כלשהו במסגרת מילוי תפקידו, כמובן הכוונה היא להישג שהוא קיבל באמצעות התקשורת, וכי קשר כאמור הינו בדרך כלל קשר מתחייב שהנוגעים בו ערים לקיומו, מבלי שיהיה צורך לומר דבר מפורש בעניין זה. זאת אומרת, לא, הוא אבל... מבין שיש זיקה בין זה שהוא מעביר את הכסף לשם וזה ייתן לו יתרון לבין מה שהוא נותן.
לא, אבל הדבר הזה כבר קרה, זה מה שאני אומר. זה לא שהיה עיתון X, ואז נתנו לו $5,000 והוא נהפך לעיתון Y. העיתון כבר יצא, גבה וסיים את ימה, ועכשיו השאלה היא מי יעסוק בחובות. עכשיו, כיוון שהנכס הזה כבר היה של, בעצם של ראש העיר, כל הדיון המשפטי שמיכל עוסק בשאלה, האם הכסף ניתן כתרומה נאצלת, לרמת גן ומוסדותיה, או שבעצם בעצימת עין העבירו את הצ'ק הזה, הסיבו אותו לסיפור ההוא. זה דיון על כסף ומודעות, ולא דיון על סיקור חיובי. אבל אני אגיד לך מה הבשורה הזה. הדבר הדומה שם זה לפרשת אורי לופוליאנסקי, שבה אומר, גם אם אתה עובד לטובת מטרה נאצלת, לטובת במקרה של אורי לופוליאנסקי תרומות, או במקרה שנתניהו אומר, רציתי לפעול לאיזון התקשורת הישראלית, זה לא בהכרח יעזור לך. כי אם אתה הפקת מזה איזושהי תועלת לשמך, אז אתה כבר בבעיה. אני חושב שהדיון בתיק 4000, שהוא לדעתי זה רע למדינה שהוא יתנהל וטוב שתהיה עסקה. אבל אם כבר הוא קורה, אני אלך יום-יום לבית המשפט. כי יהיו שם שלל דיונים מרתקים. אחד, על אכיפה בררנית. שתיים, על הדיון האם בכלל סיכור חיובי הוא שוחד. שלוש, האם מצליחים להוכיח את הקשר. ועוד תחשבי רק על הבונוס, שבלראות את התמונה המדהימה של נתניהו ונוני מוזס, על אותו ספסל לישמים, אני אומר זה בונוס, זה מילה לא יפה, אבל זו תמונה שאיש מאיתנו, ודאי לא איש מהם, שהוא יראה בימי חייו.
אז כאמור, בתיק של ראש עיריית רמת גן יש דמיון, אבל יש גם שוני. הרי אפשר לטעון שבסופו של דבר מה שהוא קיבל זה כסף ולא סיקור חיובי. אבל בימים אלה ממש התקבלה הכרעה בתיק שהרבה יותר דומה לתיקי נתניהו. המקרה של איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון, תיק שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב. הוא אגב מואשם בדברים נוספים, אבל אנחנו נתמקד בנושא הסיקור החיובי. אם כן, לפי הפרטים שהובאו בין היתר בעיתון הארץ, בהתבסס על כתב האישום, האלוביץ' או הנוני מוזס המקומי באשקלון, הוא יזם וקבלן בשם יואל דוידי, שרכש מקומון שהעניק לשמעוני סיקור חיובי. המדינה טענה שיש לה הוכחות שדוידי פעל באדיקות ובאופן אקטיבי כדי להתערב בתוכן הכתבות, והורה לא לפרסם כתבות שליליות על שמעוני. המקומון אפילו לא פרסם כתבה כשנפתחה נגד שמעוני חקירה על הטרדות מיניות, דבר שסוכר בכל כלי התקשורת הארציים. הוא גם עשה דבר נוסף, אותו דוידי רכש אתר אינטרנט זניח עם אלפי כניסות בודדות שהוביל קו ביקורתי כלפי שמעוני, ובמקום להפעיל אותו, השבית אותו וחסם את הגישה לכל התכנים הביקורתיים. דוידי שילם עבור האתר הזה 400,000 שקלים, עסקה שהוגדרה לא כלכלית. המפעיל שלו טען בזמנו שדוידי אמר לו שהוא גם רוכש את האתר עבור שמעוני. דוידי הכחיש זאת בתוקף וטען שהכל היה אידיאולוגי, והמהלכים בוצעו מתוך הערכתו הרבה לראש העיר. על פי כתב האישום, שמעוני בתמורה פעל למען דוידי בתחומי התכנון והבנייה. השופטת מרגולין יחידי לא הרשיעה את שמעוני בסעיף קבלת שוחד על סיקור חיובי, אבל היא בהחלט קובעת שזה אפשרי, ואפילו קובעת שורה של קריטריונים שלפיהם סיקור חיובי יכול להיחשב שוחד. לדברי השמעוני, פשוט לא עמד בקריטריונים. כך לדוגמה, היא מסבירה שסגירת כלי התקשורת היה סמוך מאוד להתפוצצות הפרשה, ולא ניתן היה עדיין להבין את ההשלכות שלו. אבל לראשונה, היא מסרטטת מפת דרכים להרשעת אדם בשוחד על סיקור חיובי. השופטת כמובן מסבירה את המורכבות של העניין. מדובר בטובות הנאה, לא חומריות, שקשה מאוד להוכיח אותם, ויכולות בהחלט גם לנבוע מתפיסת העולם של מי שנותן אותם. היא פותחת ואומרת שבמקרים מהסוג הזה חייבים לנקוט משנה זהירות. השופטת כמובן מדברת על הצורך לשמור על המעמד ועל האופי של התקשורת, והצורך להיות זהירים שמכניסים לתוכה את מערכת היחסים הפלילית. מצד שני, היא אומרת שאי אפשר לא להתערב בכלל, כי בתקשורת הרי תמון כוח רב, ואסור שמטרות אישיות הן שיכתיבו בה את הקו. אז איך מוצאים את נקודת האיזון? כאמור, השופטת קובעת כללים ברורים, 6 תנאים שבהם צריכים לעמוד. ראשית, קובעת השופטת, יש לבחון האם כלי התקשורת מוחזק בידי גורם שיש לו אינטרסים חיצוניים כלכליים מול נבחר הציבור. כך היא כותבת, ככל שקיימים אינטרסים עסקיים, וככל שאותם אינטרסים חיצוניים עומדים על הפרק או עתידים לעמוד על הפרק בזמן נראה לעין,
במועד שלנבחר הציבור צפויה להיות השפעה עליהם, והם נדונים בין הצדדים במפורש או במשתמע, ואף במרומז בלבד, אז האפשרות שהתערבות בפרסומים בכלי התקשורת היא חלק מטובת הנאה מושחתת, היא ממשית יותר, והבחינה צריכה להיות קפדנית יותר. זאת אומרת, אם למוציא לאור יש אינטרסים כלכליים שבקרוב תתקבל בהם החלטה, ונבחר הציבור יכול להשפיע עליהם, אזי יש סיכוי יותר גבוה שהתקשורת החיובית שהוא מקבל הוא חלק מעסקה מושחתת. שנית, קובעת השופטת, צריך לבחון אם כלי התקשורת מחזיק באופן עקבי בעמדה ובהשקפת עולם כלשהי שמתיישבת מבחינת האג'נדה שלו עם פרסומים הנוחים לנבחר הציבור. זאת אומרת, אם כלי התקשורת שינה את תפיסת העולם שלו או את הפרסומים שלו כחלק מאותו קשר עם נבחר ציבור, אז יש סיכוי גבוה יותר שמדובר כאמור בטובת הנאה פסולה. בתיק 4,000, ניתן רק דוגמה לשם ההמחשה, אפשר לראות שהמנהלים של וואלה אומרים שוב ושוב שהם יצטרכו להיאבק עם העיתונאים כדי לשנות את הקו, או בידיעות אחרונות שמדובר על הטיית הספינה. זאת אומרת, לפי השופטת הזו, צריך להסתכל האם כלי התקשורת היה ממילא באותה עמדה של נבחר הציבור, ואז יגדל הקשר שהוא ממילא ירצה לפרסם עליו דברים חיוביים, או שהקשר עם נבחר הציבור גורם לכלי התקשורת לשנות את הקו שלו ואת הכיוון. בנוסף, השופטת גם שמה דגש על האופן שבו הדברים מתבצעים. האם הייתה הנחיה של הבעלים לשנות כיוון? האם ניתן הנחיה לתת גישה למקורבים של נבחר הציבור? אם כן, יש סיכוי שזו עסקה מושחתת. הרי בדרך כלל נבחר ציבור יפנה לכתב או לאורך אם הוא רוצה להכניס מידע, הוא לא יצטרך שהבעלים ייתנו הנחיה לשנות את הקו או לתת לו גישה לתוכן. הדבר השלישי שהשופטת מתייחסת אליו הוא התוכן. במה עוסקים הפרסומים? במה יתערב אותו נבחר ציבור? האם בפרסומים פרסונליים, אישיים, משפחתיים, יחצניים? האם לדוגמה הוא ביקש שיחליפו את התמונות לתמונות מחמיאות יותר? זה דבר אחד. אבל יכול להיות שהוא ביקש פרסומים שנוגעים לתפקוד שלו, לתפקיד שלו, האם הוא עשה עבודה טובה, להביא לידיעת הציבור מהלכים שעושה המשרד שלו. השופטת אומרת שאם מדובר בפרסומים מהסוג הראשון, אז יש יותר סיכוי שמדובר בעסקה מושחתת. אם מדובר בפרסומים מהסוג השני, צריך לבחון עד כמה הוא יתערב, במה, בניסוח, בכותרת, איך בדיוק הוא עשה את זה. ואם התשובה היא גם וגם, אז צריך להיות זהירים יותר, כך אומרת השופטת. והיא מוסיפה עוד נדבך שאנחנו מכירים היטב מתיק וואלה. השופטת אומרת שצריך לבחון האם אותו נבחר ציבור יתערב גם במניעת פרסומים חיובים על יריביו, או בדחיפת פרסומים שליליים על היריבים שלו. ככל שהמעורבות היא בנושאים רבים יותר, קובעת השופטת, האפשרות שמדובר בטובת הנאה אסורה היא ודאית יותר. זאת אומרת, אם החשוד ישתמש בכלי התקשורת לא רק כדי להשיג פרסום חיובי עבורו, אלא גם כדי להכפיש את יריביו, גובר הסיכוי שההתערבות שלו חצתה את גבול הטעם הטוב. בקריטריון הרביעי מדברת בעיקר על הצורה והאופן של הפרסום. האם הוא גם עסק בצורה, בניסוח הכותרות, בעמוד השער, בתמונה, במיקום של הידיעה? כל זה לדעתה זו התערבות שקשה מאוד להסביר אותה במסגרת יחסים שגרתיים בין כלי תקשורת לנבחר ציבור. הדבר החמישי הוא הזמן. כמה זמן נמשכת מערכת היחסים הזו? היא אומרת שעל פי רוב יהיה ניתן להכריע אם מדובר בהתנהלות פלילית או לא, על סמך בחינה מתמשכת של הפעולות ולא על סמך אירוע קצר או נקודתי. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהייתה איזושהי מערכת יחסים נקודתית, חריגה או בוטה בין כלי תקשורת לבין נבחר ציבור. אם כך, זה פחות חמור. אבל אם מדובר במערכת יחסים מתמשכת עם השפעה גדולה, אז לדבריה גובר החשד לעסקה מושחתת. ואחרון וכנראה הכי חשוב, העניין הסובייקטיבי. עד כמה נבחר הציבור מייחס חשיבות לפרסומים אודותיו? דיברנו על זה גם בשיחה עם עמית. ככל שהנושא הזה חשוב לו יותר, כך גוברת האפשרות שמדובר בטובת הנאה שמבוססת על מתת אסור, בקיצור שמדובר בשוחד. ובשורה התחתונה השופטת מסכמת שזה מכלול. יש שישה תנאים, ככל שהם מתקיימים וככל שהם מתקיימים בעוצמה רבה יותר, אז גובר הסיכוי שמדובר בהתנהלות לא לגיטימית מול כלי התקשורת. משמע סיקור חיובי בהחלט יכול להיות שוחד אם הוא מתקיים בתנאים האלה. ואם נסכם, רק עכשיו קבע בית משפט שסיקור חיובי בהחלט יכול להיות שוחד, אבל הוא צריך לעמוד בשישה קריטריונים. וגם פה לא תמיד קל לתת תשובה ברורה. האם יש אינטרסים כלכליים? האם כלי התקשורת שינה את תפיסת עולמו? האם היו בקשות פרסונליות או בקשות להכפיש יריבים? האם הייתה התערבות בשיקולי עריכה? כמה זמן זה קרה, ובעיקר עד כמה זה היה חשוב למסוכר. מי שקרא גם את כתב החשדות נגד נתניהו, יראה כיצד מנדלבליט מתייחס בעצמו כמעט לכל הפרמטרים האלה, עוד לפני שפורסם פסק הדין הזה. העניין הוא כאמור נטל ההוכחה, כמו שראינו גם במקרה של איתמר שמעוני. לא פשוט להוכיח את הקשר הזה, בייחוד כשמדובר בפוליטיקאים ועיתונאים, שלרוב לא מקיימים את האינטראקציות שלהם מעל דפי העיתון. האם זה יתקיים במקרה של תיקי נתניהו? את זה כאמור נגלה בבית המשפט.
יוני אסיה, מנכ"ל ומייסד איתור, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. תודה שהצטרפת אליי.
תודה שהזמנת אותי.
מהי איתור? מה החזון שלה?
איתורו היום היא רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. החזון של איתורו הוא לעשות דמוקרטיזציה לעולם ההשקעות, לפתוח את העולם של ההשקעות הגלובליות במניות, במטבעות דיגיטליים, לכולם לנהל את הכסף שלהם בצורה פשוטה ושקופה.
כמה משתמשים יש לכם היום?
יש לנו היום 11 מיליון משתמשים במעל 140 מדינות.
ומה הבנפיט שבעצם הם מקבלים להצטרפות לרשת הזו?
שני דברים בעצם מאוד משמעותיים. אחד זה בעצם גישה מאוד פשוטה, ו-user experience מאוד פשוט ומאוד נוח כדי לקנות מניות מ-15 בורסות שונות, כדי לקנות מטבעות דיגיטליים בצורה מאוד פשוטה, גם כסף, זהב, נפט, בעצם להשתתף בעולם הכלכלי בצורה מאוד פשוטה.
כשבמישור הפיזי מדובר בעצם על אתר אינטרנט, על אפליקציות.
בדיוק, בעיקר על אפליקציה היום, בעיקר המובייל אפ. והדבר השני זה בעצם היכולת לראות מה אנשים אחרים עושים, ולדבר איתם ולשאול אותם שאלות. בעצם כל אחד מהמשתמשים באיתורו יש לו פרופיל, ואתה יכול לראות את כל היסטוריית ההשקעות שלו, ואז אתה יכול גם להעתיק את המשקיעים הכי טובים ברשת.
מבחינת ההצלחה שלכם היום, אתם נחשבים לאחת החברות המובילות בעולם בתחום הזה, נכון?
כן, בתחום של רשת השקעות חברתית בעצם זה ממש תחום שהמצאנו אותו, ואנחנו נחשבים היום החברה הכי גדולה בתחום, ובאופן כללי אנחנו נחשבים לאחת מחברות הפינטק הכי גדולות באירופה.
האזינו לפינות החסות הבאות של איתורו, בהן אשוחח עם יוני על מטבעות קריפטוגרפיים, בינה מלאכותית, עצות ליזמים מתחילים ועוד. איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק, ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד, מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בק-אנד, פרונט-אנד, פול-סטאק, בלוק-צ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של איתורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
אז אם אני חוזרת להתחלה, לסגור מעגל, כנראה שגם אם הייתי מקבלת מתנה עבור שידור אותה ידיעה קיקיונית על הסיור בצפון, לא הייתי מואשמת בשוחד. צריך להוכיח אינטרסים כלכליים משמעותיים, קשר מתמשך, שינוי קו וגם השפעה בכיוונים לא ענייניים, כמו השתלת ידיעות מביכות על היריבים הפוליטיים. הרף כאמור גבוה מאוד ויש לזה סיבה, זו מערכת יחסים כל כך עדינה שנמצאת בנשמת אפה של הדמוקרטיה שלנו. אבל זה יכול לקרות ואז זו סכנה אמיתית, כי התקשורת היא הדרך היחידה שלנו, האזרחים, לדעת מה קורה ולהכיר את המציאות, ואם התקשורת חוטאת לתפקידה ומזוהמת על ידי אינטרסים פוליטיים, גם ההחלטות שאנחנו כאזרחים נקבל, יהיו משובשות. מקווה שהבהרתי עבורכם את התמונה, זה לא נושא פשוט כאמור, אבל ניסינו לתרום את תרומתנו. אנחנו סיימנו, שוב תודה למתמללים שלנו, שבזכותם כבר כמעט כל הפרקים של עושים פוליטיקה ברשת, ירדן מורד, נועה אשל ביאלר, גל פילברג, אור אפרים משלהבת, צבי רדזינר ואייל כהן. תודה גם לצוות שלנו, איתמר סוויסה, עורך, מתן בר, התחקירן, נתי צנעני שמלווה את פרויקט התמלולים, וינהל איתי את קבוצת הפייסבוק שלנו, לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ולדני תימור, המנהל העסקי, וכמובן, גם לכם, ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.